אחד הטעמים שמופיעים בנושא, כל הנושא של כשרות מאכלים, זה עניין של קדושה, ויתם קדושים כי קדוש אני. ובהסבר יותר בלשון ימינו, בלשון מודרנית, אז יש כאלה שניסחו את זה בתור תחיית סיפוקים וקידוש היצר, או בעצם לשלוט עם הרצון על היצר ולעשות החלטות מושכלות. למה אני אומר את זה? כי בעצם אם אנחנו נסתכל באופן כללי על כל התהליך של האוכל עד שהוא מגיע אלינו, אנחנו נראה שיש הרבה מאוד שלבים. אנחנו כבר רגילים, כן? זאת אומרת, אנחנו הולכים טוב, אוכלים בישיבה, מקבלים אוכל מבנצי, הכל בסדר. אבל סתם ככה, גם כן, אנחנו הולכים למכולת, קונים משהו כשר, שמים מבשלים, שמים במיקרוגל, אז יאללה, אוכלים. אבל סתם אם נחשוב על בן אדם שהוא הכל פתוח, אוקיי, היינו שבועות, היה לא מזמן, לפני שבועיים, אחד הטעמים לזה שאוכלים מחלי חלב בשבועות, זה שבני ישראל אחרי מתן תורה לא היה להם מה לאכול, פשוט חוץ ממאכלי חלב. כי אחרי מתן תורה ישראל רצו לאכול. אומר להם משה רבינו, מה זאת אומרת? אתם לא יכולים לאכול כל מה שאתם רוצים. אתם צריכים לבחור בעל חיים כשר. אוקיי, טוב, נבחר בעל חיים כשר. אתם צריכים לשחוט אותו. איך שוחטים? טוב, צריך להסביר להם איך שוחטים. אחרי ששוחטים אותו, צריך להוציא ממנו חלקים מסוימים, תכף נראה. להוציא את החלב, אחרי זה להוציא את הדם. איך עושים את כל הדברים האלה? צריך ללמוד את זה. אחר כך, אחרי שעושים את כל ההוצאה של החלב, של החלב ושל הדם, אתה צריך לבשל אותו. אין כלים כשרים, כל הכלים שלהם היו טרפים. אחר כך צריך לאכול את זה לא בזמן של בשר וחלב. בקיצור, בתכלס לא היה להם יותר מדי מה לאכול חוץ ממאכלי חלב, וזה אחד הטעמים שבאמת מופיע בפוסקים לנושא של מאכלי חלב בשבועות. אז בואו ננסה ככה, זה היה ככה, סתם בתור הקדמה, לראות שהתורה מאוד מאוד כיוונה אותנו. בנושא הראשון של כשרות בעלי חיים אנחנו לא ניגע כל כך, סתם כי מפני קיצור הזמן, אבל בגדול כולם יודעים שיש לנו, יש לנו סימני כשרות, גם בבהמה וחיה, גם בעופות, גם בדגים, גם בחגבים. בכל התחומים האלה יש לנו סימני כשרות, יש הרבה בעלי חיים טמאים שהם לא כשרים. לא ניכנס עכשיו לפרטים, רובם ידועים, ומה שלא ידוע גם לא ניכנס פה לעניין הזה. אבל יש פה איזשהו סינון ראשוני של דברים שלפי התורה ראוי לנו לאכול, ודברים שלא ראויים לאכול, אל תתמו בהם ונתמתם בהם. אבל גם אחרי העניין הזה של שנגיד אנחנו הצלחנו להגדיר את בעלי חיים הכשרים, יש מבין חמשת הסוגים שדיברנו עליהם, כן, בהמה, חיה, עוף, דגים וחגבים, שזה חמשת סוגי בעלי חיים שאפשר לאכול אותם. יש עוד חלוקה פנימית, שזה בהמה, חיה ועוף, הם חייבים בשחיטה. כמו שראיתם כתוב בספר דברים, וזבחת כאשר ציוויתיך, לא נתתי לכם את זה, אני חושב, וזבחת כאשר ציוויתיך, ואומרת הגמרא, וחכמים גם במדרשים, אומרים שמכאן שמשה רבינו נתן לבני ישראל ללכות שחיטה, וזבחת, תשחט, כאשר ציוויתיך, לא כתוב איך, אבל נתן משה לבני ישראל ללכות שחיטה. ושם בפסוק מדובר על בהמה וחיה, כן, וחכמים למדו בהקש שגם כן עוף, כי עוף הוא גם כן חלק מבהמה וחיה. המקור הוא בגמרא במסכת חולין דף כ"ח עמוד א', אם אני זוכר נכון, לא הבאתי לכם את זה. ויש חיוב שחיטה לעומת דגים וחגבים, שאין חיוב שחיטה כמו שכולם יודעים, כן, אדם לוקח דג, הוא לא, כמובן לא צריך לשחוט אותו. חיוב שחיטה יש לו גם צד שני, כל בהמה ועוף, מכיוון שהם חייבים בשחיטה, אם הם לא נשחטו בשחיטה כשרה, הם נקראים נבלה ואסורים באכילה. אני מדגיש, לא נשחטו בשחיטה כשרה, וזה פותח שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהם מתו, סתם מתו, לא שחטו אותם בכלל, הם נבלה. אפשרות שנייה, שהם נשחטו אבל לא בשחיטה כשרה. ויש לנו כל מיני הקפדות בשחיטה, שכמובן לא ניגע בהם היום, כל מיני הקפדות בשחיטה, איך צריך לשחוט, צריך לדאוג שהשחיטה תעשה בלי כוח, כן? עושים את השחיטה רק במעבר של הסכין, לא לוחצים, לא, לא, בטח לא שמים את האצבע ולוחצים על זה, זה נקרא דריסה, שזה אסור. כן, אסור לשהות בשחיטה, צריך לעשות בתנועה אחידה. הסכין, תכף נדבר על זה, צריך להיות לא פגום. יש כל מיני כללים בשחיטה. אז אם הבהמה, החיה, עוף, לא נשחטו, מתו מעצמם, או על ידי משהו אחר, לא משנה איך מתו, אבל לא בשחיטה כשרה, זה נחשב נבלה. וזה כן הבאתי אתכם פה בפסוקים, כן, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה. אז מה המקור של המילה נבלה? אז לפי הרמב"ן, נבלה זה בחילוף אותיות נפלה, כן, נפלה ומתה. במה זאת נפלה, מתה מעצמה, בלי שחיטה כשרה. ויש כאלה מסבירים אחרת, נבלה זה מלשון נבילה, זה נבל, זה נופל, זה לא בא לידי גמר בצורה טובה, כמו פרי שהוא, או פרח, פרח שהוא נבל ולא הגיע לבשלות. בסדר? עכשיו, דיברנו על זה שבעצם, יש, כן, בבקשה.
אבל ראינו בחולין בלמדבט שאם היה קלקול בתוך השחיטה, אז זה נחשב נבלה, נכון?
נכון.
אז למה זה מסתדר השם עם זה שנפלה בשדה? הרי הפוך.
לא, הרמב"ן מביא את העם כללי, זה לא, כל, השורש של נבלה זה שהיא נפלה בשדה, כן, אבל זה בעצם שם לכל דבר שהוא לא נשחט בשחיטה כשרה. כמו שעוד רגע נדבר על טרפה,
היא נפלה באמת בשדה.
סליחה?
טרפה היא באמת נפלה בשדה.
לא, גם טרפה לאו דווקא נפלה בשדה. טרפה זה כל, אני לא רוצה להקדים את המוחה, נדבר על טרפה, תראה גם כן, יש פה, אני רק אסביר, יש פה פער בין השם שהתורה נתנה לזה, שדיבר הכתוב בהווה, דיברה על מציאות מסוימת, לבין הכלל שאנחנו לומדים מזה. בסדר? בעצם הדוגמה שהתורה, לפי הרמב"ן, מביאה לנבלה, זה בעצם איזושהי דוגמה כללית, דוגמה מסוימת למשהו הרבה יותר כללי.
אבל נבלה היא נפסלה תוך כדי שחיטה. בטרפה
נבלה לא, שנייה, בוא עוד מעט, באמת עוד רגע, בוא נבחין רגע בין נבלה לטרפה. אתה יודע, מנקדים את זה עכשיו כדי שזה יהיה יותר ברור, אוקיי? בוא נעבור רגע לנושא של טרפה, להגדרה של טרפה. דרך אגב, אחר כך אנחנו נעשה איזשהו סבב על הכל בצורה מעשית יותר, ככה בינתיים אנחנו רק מבררים את המושגים. בניגוד לנבלה, שהבעיה שלה הייתה בזמן המיטה, כן? כשהנבלה לפני כן הייתה בעל חיים כשר, הכל היה בסדר, כן? אם זה, בין אם זה היה עוף, תרנגול, כן, כבש, הכל היה בסדר איתו. פתאום הגיע איזה אריה, הרג אותה לגמרי, הרג אותה את הבמה הזאת, הרג את העוף. עכשיו היא נבלה, אולי גם טרפה עוד רגע נראה, אבל היא נבלה. למה? כי התקיים בה העובדה שהיא מתה בלי שחיטה. כל דבר שמת בלי שחיטה כשרה הוא נחשב נבלה. לא משנה איך זה קרה, חטף את כף לב, כן, הרג אותו אריה, שחטו אותו לא טוב, לא משנה. כל מה שמת בלי שחיטה, אחרי שהוא מת כבר, הוא נבלה. בסדר? מה זה טרפה? טרפה, אנחנו מדברים בעצם על בעל חיים, הפסוק אומר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. מה זה טרפה? אז נכון, לפי הפשטות של הפסוקים, אפשר להוכיח את זה מכמה מקורות, טרפה באופן פשוט זה בעל חיים שנטרף על ידי בעל חיים אחר, טורף, דורס. אבל לפי מסורת חכמים זה בעצם דוגמה. הטריפה הזאת זה בעל חיים שנוצר בו איזשהו פגם עוד בחייו. בסדר? לדוגמה, הגיע אריה, בוא ניקח את הדוגמה, הגיע אריה, ניסה לתפוס את הכבס הזה, את הצבי הזה, רדף אחריו, לא הצליח להשיג אותו, אבל מה? נתן לו ככה איזשהו קפה נחמדה כזאת שבעצם גרמה לאיזשהו נקב בתוך הבעל חיים, כן? זה ניקב לו את הריאה. עכשיו הצבי הזה, הוא ממשיך, או הכבס, הוא ממשיך לחיות, אבל כבר עכשיו הוא אסור באכילה. למה? כי נוצר בו איזשהו מום. באיזה מום מדובר? מדובר פה על אחד משמונה סוגי טרפות שמסרו לנו חכמים, שהם מתחלקים עוד להרבה סוגים עד 78, אבל יש לנו שמונה סוגי טרפות מרכזיים, שהם בראשי תיבות דן חנק נפש. אני אגיד זה בקיצור, זה לא יודע אם זה כזה חשוב. יש אחד, סוג טרפה אחד זה דרוסה, זאת אומרת טרפה שבעל חיים שנדרס נפגע על ידי איזשהו אריה או אוף דורס. סוג שני בנון זה נקובה, שיש איזשהו נקב בוושת, הוושת זה הצינור שמעביר את האוכל לקיבה. חסרה זה בעצם בעל חיים שנולד בלי איבר מסוים. נפולה, סליחה, קודם נטולה, שניטה לכבד או המרה. קרועה, אנחנו בקוף, דן חנק נפש, בקוף קרועה, זאת אומרת, שנקרא חלק מהגוף הבהמה, הדופן של בית החזה נגיד, או משהו כזה נקרא. נפולה, שזה תכף נתייחס לעניין הזה, נפלה הבהמה ויש חשש שהתרסקו האיברים שלה בפנים, והבדיקה לבדוק את זה, נדבר על זה עוד רגע, עוד מעט, זה לתת לה ללכת קצת דלת אמות לבד ולראות שהיא מצליחה ללכת אחר כך, ואז אומרים טוב, אז כנראה שהיא בסדר. נפולה. בהמה נפולה שלא הצליחה אחר כך ללכת דלת אמות, אז היא, אפילו אם תחיה עכשיו עוד חודש, אז היא נחשבת טרפה כבר מעכשיו. בסדר, אבל אם ראית שהיא נפלה, שהיא הלכה דלת אמות, אז היא בסדר, אז כנראה שהכל בפנים בסדר. פסוקה, זה שחוט השדרה שלה נפסק, בסדר? ואחרון, כן, זה שבורה. שבורה מתייחס לצלעות, באוף אפילו צלע אחת שבורה, בהמה שרוב הצלעות שבורות. מה הטרפות האלה, שמונה סוגי טרפות, זה בעצם בעל חיים שעוד בחייו, נוצר אצלו מום שיגרום למותו תוך 12 חודש. אני חוזר, טרפה, בעל חיים שהוא חי עדיין, אפילו שהוא חי, כן? בעל חיים שהוא חי, ואתה יודע שיש בו איזשהו פגם, שתוך 12 חודש הוא ימות. איך אנחנו יודעים? זה מסורת חכמים. בסדר? עכשיו, מה שמעניין, כמובן, את הטרפה הזאת, מכיוון שהיא אסורה כבר בחיים, נגיד שאני לוקח את התרנגול הטרפה הזה ושוחט אותו, האם בגלל זה הוא נהיה כשר? לא. תרנגול שהיה טרפה ואני שחטתי אותו, שחיטה כשרה למהדרין, הוא נשאר טרפה, כי כבר מחיים הוא היה אסור. בסדר? אז זה ההבדל בין נבלה לבין טרפה. נבלה זה בעל חיים שהיה בסדר בחיים שלו, אלא מה? הוא מת בצורה לא מתאימה, או מעצמו או על ידי בעל חיים אחר, לא משנה, או שהוא מת בעצם על ידי שחיטה לא כשרה. טרפה זה בעל חיים שמחיים קרה לו איזשהו מום, ולכן גם אם אני אשחט אותו שחיטה כשרה זה לא יעזור לי. בסדר? כן. טוב, שאלה מעניינת. בסדר, צריך לחשוב. זה עקרונית, התשובה היא שזה בכל זאת טרפה. אם אנחנו בטוחים בסימן שלנו, אז עקרונית זה בכל זאת טרפה, אבל שאלה נכונה. בכל מקרה, לגבי הטרפות האלה יש משהו מאוד מעניין, שאנחנו הולכים רק לפי טרפות שחכמים נתנו לנו. רק לפי הטרפות האלה, לא לפי טרפות אחרות. ומה שמעניין בזה, שזה דווקא לגבי טרפות בבעלי חיים, אבל לגבי טרפה באדם, כמו שאתם יודעים, יש לנו כל מיני דינים באדם טרפה, אסור לו להעיד, אסור לו, לא מקבל את העדות שלו, כן, מי שרצח אותו לא חייב מיטה. אדם טרפה, זה הולך לפי הרופאים. אם הרופא אומר שהאדם הזה הוא טרפה, אז הוא טרפה. אבל לעומת זאת, אם הרופא אומר שהבהמה הזאת היא לא טרפה, כן, ואנחנו, לפי הכללים שלנו, היא כן טרפה, או להפך, הרופא אומר שהיא טרפה, וזה לא חלק מהכללים שלנו, לא חלק מהסוגים האלה, זה לא נחשב טרפה. וזה מאוד מעניין, זה גזירת הכתוב, הלכה משה מסיני, שככה אנחנו דנים על הטרפות, כן? וזה מכניס אותנו לדברים מאוד מאוד מעניינים. כן, למשל, יש בעלי חיים מסוימים, תכף נדבר על זה, שעושים להם כל מיני סוגים של ניתוחים. יש פרות, בואו אני אגיד את זה עכשיו, כאן לא אגיד את זה אחר כך, כי זה קשור יותר לקשרות החלב. פרה, היום טיפולים וטרינריים הם מאוד מאוד מפותחים. אז הולכים רפתות עם פרות, כן? ועושים להם כל מיני ניתוחים בשביל שיעריכו ימים. עכשיו הפרה, היא מעריכה ימים, אם זה בצורה מאוד בריאה, לאן זה טוב, כן? היא תחיה יותר מ-12 חודש, הכל בסדר. אבל בואו נחשוב רגע מה קורה. אתה הולך לפרה הזאת, חותך לה את הבטן, אוקיי? מה היא? קרועה אולי, כן? אתה מנקב לה איזה חלק בתוך הזה, אז יכול להיות שהיא נקובה, או, כן? נקובת הרע, נקובת הוושת, כל מיני בעיות. אחרי זה, בשלב הזה בא הרופא, הווטרינר עושה מה שהוא עושה, אחרי זה הוא תופר אותה חזרה, סוגר אותה, הכל בסדר. מה שהרופא עשה בהתחלה, מה שהווטרינר עשה בהתחלה, גורם לנו למצב שהיא טרפה. מה שהוא עושה אחר כך, שמבחינתו זה מוציא אותה מלהיות טרפה, כי מבחינתו עכשיו, זהו, היא תחיה 3 שנים. זה לא מעניין אותנו. אותנו זה לא מעניין, כי היא כבר טרפה. עכשיו, למה זה חשוב לנו כל כך, לגבי פרות ברפת של חלב? כי הכלל אומר, היוצא מן התמה, תמה. אז הפרה הזאת תיתן חלב, מהי החלב שלה? חלב טרפה, ואסור לנו לשתות אותו. הבעיה הזאת התעוררה בתקופה האחרונה, עם השתנות קצת של כללים וטרינרים, וזה דבר מאוד לא פשוט, דווקא בארץ הרבה יותר קל לאכוף את זה, כי זה גם מקום קטן וגם יש מודעות גדולה לקשרות, אבל תחשבו מה קורה בארצות הברית, שיש שם המון המון רפתות, ובגדול ההכשרים הם בנויים, אין להם רפתות משלהם בדרך כלל, יש כאלה שכן, אבל בדרך כלל אין להם איזה רפתות שהם רק אצלם, רק בהשכחה שלהם. אז הם בבעיה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, ויש כל מיני שיטות, יש השכחות שבאמת משתדלות לדאוג לזה, שזה לא, שהניתוחים יהיו בצורה מאוד מסוימת שלא פוגעת בה, לא עושה אותה טרפה, ויש כאלה שטוענים שהניתוחים הקונבנציונליים הם גם בסדר, בכל מקרה, סתם ככה בשביל לחשוב על העניין הזה. סתם אנקדוטה בשביל הלמדנות שבעניין, כן? מה ההבדל בין ביצת נבלה לביצת רפה? יש לנו תרנגולת נבלה, סתם בשביל ההבחנה, כן? חידה. מה ההבדל בין ביצת נבלה לביצת רפה? ביצת נבלה תהיה מותרת מהתורה. מדרבנן בכל מקרה זה אסור. למה ביצת נבלה תהיה מותרת מהתורה? לא מבהמה אלא מעוף. הביצה של נבלה, כשהעוף הטיל את הביצה, הכל היה בסדר, נכון? העוף הזה היה כשר, הוא היה בסדר גמור, והוא הטיל ביצה, אפילו אם הביצה נשארה עדיין בפנים, הוא עדיין לא הטיל אותה, כן? נגיד, היא עדיין בתוך הבטן שלו, אבל היא גמורה. היא גמורה, אין לה כבר קשר עם העוף הזה, היא גמורה, יש לה כבר קליפה, עוד רגע הוא היה מטיל אותה. הוא לא הספיק להטיל אותה, שחטו אותו שחיטה לא קשרה, סליחה, והוא נהיה נבלה. זה לא משפיע. הנבלה הזאת, נעשתה נבלה, אחרי שהביצה הזאת כבר מוכנה, למה? כי בעל חיים מת לא מייצר ביצים, נכון? אז ברור שאם אנחנו מוצאים בתוך העוף הזה, בתוך התרנגול, אנחנו מוצאים ביצה שלמה, אז ברור שמתי היא נוצרה? לפני שהוא נהיה נבלה, בסדר? ולכן ברור שהוא קשר מהתורה. באו חכמים ואמרו, לא, 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 סליחה, זה יותר מדי נראה לו טוב, זה דומה לביצה טרפה. ביצה טרפה אסורה, מה זה ביצה טרפה? העוף הזה ביום חמישי בא איזה שואל, נתן לו איזה כפה, כן? עשה לו חור בריאה, בסדר? חור בוושת. התרנגול עוד הצליח לשרוד איזה שבוע, בינתיים הטילה ביצים, כן, כל הביצים שהטילה התרנגולת הזאת, מרגע שעשה לה השועל את מה שהוא עשה, כולם ביצות טרפה, ואסור לנו לאכול אותם. למה? כי טרפה היא חיה, והיא מטילה ביצים, כן, והיוצא מן התמה, תמה. בסדר? לרבנן בכל מקרה זה אסור, שני הדברים הם אסורים. אז הבחנו מה זה נבלה, הבחנו מה זה טרפה. נבלה נעשה בשחיטה או במיטה אחרת, כן? וטרפה זה איזשהו משהו שנעשה מחיים. הרבה פעמים, רק בשביל להדגיש את העניין הזה, אנחנו נגלה את זה רק אחרי השחיטה. למה? כי אם מגיעה אליי איזה בהמה לבית המטבחיים, אני יודע שלפני שבוע קרה לה משהו, ובגלל זה היא טרפה, אני לא יודע. אבל אחר כך, אם אני בודק את הריאה שלה ואני רואה שיש לה חור בריאה, אני אומר, היא הייתה טרפה. לא עזר לי ששחטתי אותה. אפילו שהשחיטה שלי הייתה מצוינת וקשרה, כן? לא עזר לי. בסדר? והשאלה היא כזאת. אם אני רואה את הטרפה הזאת, ואני רואה באמת שיש לה חור בריאה, אני רואה את המקום של הטרפה, אז הכל ברור. זה אסור וזהו, כן? אם יצא, בדיוק הסתכלתי, בדיוק ראיתי, אתה יודע, בדיוק ראיתי אחד הדברים שאנחנו, בדיוק ראיתי שקרה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני אדבר זאת, אם בדיוק ראיתי שקרה טריפה, או בדיוק ראיתי, אני רואה את החור מולי, אין לי שאלות, הכל בסדר. אבל האם אני צריך לבדוק את זה? מגיע אליי בהמה. שחטתי את הבהמה. אוקיי, אני לא רואה שום דבר. לא רואה כלום. האם אני צריך לבדוק ולחפש האם יש פה טרפה. מצד אחד יכול להגיד אולי זה סופק דאורייתא או משהו כזה, אבל הכללים שלנו בעניינים האלה, כמו שאתם אולי מכירים כבר ממקומות אחרים, יש לנו כללים שהולכים לפי אחוז של השכיחות, כן? יש לנו מה שנקרא רוב, מיעוט ומיעוט המצוי. באופן כללי, כמובן שאם יש רוב בעיות, כן? אם נגיד יש איזושהי בעיה, למשל, נותנים זריקות לבעלי חיים, אפילו לעופות, נותנים כל מיני זריקות. בוא נניח שהזריקות האלה פוגעות באיברים חיוניים. עכשיו מבחינת משרד הבריאות, אוקיי? כל עוף צריך לקבל זריקה. ובואו נניח שמהזריקות האלה 60% הן פוגעות באיברים חיוניים. נגיד שזה המציאות, אוקיי? אם ככה הם פני הדברים, אז יש לנו רוב. ברור שאנחנו חייבים לבדוק. למה? כי אנחנו הולכים אחר רוב, כמו שכתוב בתורה בשמות כ"ב, כן, פרשת משפטים, כן? אחרי רבים להטות, למדו מכאן חכמים שצריך ללכת אחרי הרוב, שם מדובר הדיינים, אבל למדו מכאן גם לדברים אחרים. אז ברור שצריך לבדוק, אני צריך כל רוב, כל דבר לבדוק. אבל מה קורה אם זה לא רוב, אם זה מיעוט? אם זה מיעוט, בעצם, על פי אותו כלל שאמרתי לפני שנייה, לפי מה אני הולך? לפי הרוב, נכון? אני יכול להגיד, רוב הבעלי חיים כשרים, אין בהם בעיה. רוב הבעלי חיים אין בעיה, אז הכל בסדר. אבל באו חכמים ואמרו, שאם המיעוט הוא מצוי, כן? אם המיעוט הוא מצוי, אם יש איזו שכיחות מסוימת, והשאלה כמה זה נחשב מיעוט מצוי, לא כל כך ברור, יש כל מיני דעות בעניין הזה, אבל ודאי שאם יש נגיד 30%, כן? זה ודאי דבר שאנחנו חייבים לבדוק אותו. זה ודאי נחשב מיעוט המצוי. יש כאלה שאומרים אפילו פחות, יש כאלה 10%, 5%, אבל ודאי ש30% דבר שאנחנו צריכים לבדוק אותו מדי רבנן. ולכן באו חכמים ואמרו שלמרות שאתה לא חייב עקרונית, תכף ראיתם את האגרות משה שציטטתי פה, למרות שעקרונית אתה לא חייב לבדוק, אם אתה רואה אז אסור לך לאכול, אבל ככה אתה לא חייב לבדוק. למה? כי בדרך כלל טרפות לא שכיחות. אם יש מציאות של טרפה שהיא שכיחה, שזה מיעוט המצוי, כן? מיעוט המצוי, אתה צריך לבדוק. אחרי השחיטה אתה צריך לבדוק את הבהמה הזאת, או את העוף הזה, לראות שאין בו את הבעיה הזאת, כי הבעיה הזאת היא שכיחה, מיעוט המצוי.
לפי בעיות ספציפיות?
בדיוק, לפי בעיות ספציפיות. תכף ניכנס לאגרות משה, אם אתה מתייחס אליו, עוד שנייה אחת, בסדר? עכשיו, הגמרא בחולין דף ט, שציטטתי לכם, בהמה בחיה בחזקת איסור אתה צריך להוכיח שהיא מותרת, בהמה לאחר שחיטתה בחזקת היתר אתה צריך להוכיח שהיא אסורה. מכאן שבאופן פשוט הבהמה הזאת אחרי שחיטה היא בחזקת היתר, הייתה שחיטה כשרה, אתה תוכיח שיש בעיה. אם אני מביא לך ראיות שיש מיעוט המצוי, אז הוכחתי לך שאתה צריך לבדוק. והשולחן ערוך ביורדיה למתת א' כותב שלא צריך לבדוק, הלשון שלו נראה אם ציטטתי את זה פה, שלא צריך לבדוק, אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם. בדרך כלל אתה לא צריך לבדוק אחר שום טרפה, כן? חוץ מן הריאה. צריך לבדוק בריאה, מתייחסים פה לבהמה, אוקיי? בהמה וחיה. חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה שרחה. תכף מדבר על השרחה הזאת. אז בעצם יוצא שאני, למרות שברור מעל כל ספק שאם יש פה איזשהו פגם מהפגמים האלה שדיברנו מהטרפות, אז יש פה איסור תורה, אני לא צריך לבדוק דברים שהם לא שכיחים, כי אני אומר שמן הסתם הכל בסדר, מהתורה הולכים אחר הרוב, וגם חכמים לא חייבו אותי לבדוק אלא במצב שיש שכיחות גבוהה שזה יקרה. לא רוב, אבל שכיחות גבוהה, בסדר? מה הדבר שחכמים חייבו אותי לבדוק? אז בוא נראה. אז בריאה של הבהמה, אם יש שם חור, כן, זה היא בגדר נקובה והיא אסורה, בסדר? באו חכמים ואמרו לא רק חור, גם אם יש שרחה בבהמה גם היא אסורה. מה זה השרחה הזאת? השרחה זה איזה סוג של חוט מסוים, כן, חוט גיד כזה, משהו שמחבר בין הריאה לבין משהו אחר, נגיד בין שני חלקים של הריאה, בין הריאה לבין דופן של הבהמה. עכשיו השרחה הזאת היא בעצם לכאורה בפני עצמה אין בה בעיה, אבל חכמים אמרו שבכל זאת, בכל זאת השיחה הזאת מטריפה את הבהמה. למה? נחלקו בזה רשי ותוספות בחולין מבב, כמו שראיתם, שלפי רשי בעצם החוט הזה זה בעצם כמו איזה גלד של מכה כזאת, כן? היה שם חור, היה שם חור, ואז באופן טבעי המערכת הבריאות של הבעל חיים, כן, המערכת החיסון או לא יודע מה, הביאה לשם, יצרה שם איזשהו משהו שיסתום את החור, וזה החוט הזה. אז בעצם כל סירחה לפי רשי יש מתחתי החור, ולכן בעצם היא נקובה ופסולה. אבל התוספות שמה חולקים על זה, מביאים ראיות, אולי ראיתם את זה, והם אומרים שזה לא שיש מתחת לזה חור, אלא יש פה בעצם מצב שבאופן ודאי ייצור חור. כן? נכון שכרגע זה סתום, אבל הדבר הזה, החוט הזה עצמו, הוא בעצמו יוצר את החור. ויש מקום לדון מה הכוונה של התוספות, אם זה, אם אומרים שזה רק חשש, חשש ודאי, כן, אבל כרגע, זה, כרגע נגיד זה עדיין בסדר, או שמכיוון שזה עתיד ליצור חור, אז כבר עכשיו אנחנו מתייחסים לזה אולי אפילו מהתורה, כאילו שיש פה חור בעניין הזה. בכל מקרה, סירחה אסורה, בסדר? סירחה אסורה, והיא מטריפה את הבהמה. עכשיו, חלק ממסורות האשכנזים, ואמרו כזה דבר, רק שנייה, מה זה סירחה? מה זה סירחה? יש כל מיני סוגים של חוטים שמה. יש חוטים קשים, יש חוטים רכים, יש חוטים מתקלפים. מה זה הסירחה הזאת שדיברו חכמים? בחלק ממקומות אשכנז באו ואמרו שאם אדם יכול לקלף או לגרד את הסירחה הזאת, אם היא סירחה רכה או מתפרקת או משהו כזה, לא סירחה קשה, כן? אז אין בזה בעיה, זה לא נחשב סירחה. סירחה שנחשבת סירחה זה סירחה שאם אדם ימשבש בה כל היום כולו לא תתפרק. וכתב הרמ"א שככה נהגו במדינות אשכנזים, ואף על פי שהיא כולה גדולה, אומר הרמ"א בעצמו בסעיף י' ג', כן, אף על פי שהיא כולה גדולה בעצמו, שהיא כולה גדולה, כן, מכל מקום אין למחות בידם שכבר נהגו כן במדינות אלו. אומר הרמ"א, אני מרגיש שאני מבין שזה לא עיקר הדין, כן? אני מבין שזה לא עיקר הדין. אין לנו מקור לחלוקה הזאת שנוהגים אצלנו. לא, אנחנו לא יודעים איפה זה החלוקה הזאת. אבל מכיוון שנהגו לעשות את זה, נהגו לסמוך על זה, אין למחות בידם. אבל השולחן ערוך חולק על זה מכל וכל. ואומר אין הבדל בין שיחה רכה לשיחה שאינה רכה, וכל העושה כן כאילו מאכיל טרפות לישראל. בצורה מאוד מאוד חריפה אומר השולחן ערוך בצורה ברורה, מי שעושה את זה, מי שסומך על הכולה הזאת, כאילו מאכיל טרפות לישראל. אז יוצא שיש לנו מחלוקת שולחן ערוך ורמה, שלפי השולחן ערוך אסור לחלק בין שיחה לשיחה, כל השיחות אסורות, ולפי הרמה יש סירחות אסורות ויש סירחות מותרות. בשר שאין בו שום סירחה נקרא בשר חלק. חלק. אין בו, הוא חלק לגמרי, אין בו כלום. הריאה חלקה לגמרי. אין עליה שום דבר. זה בשר חלק. לפי השולחן ערוך, חובה לאכול רק בשר חלק. אך ורק בשר חלק. לעומת זאת, לפי הרמ"א, מעיקר המנהג, נקרא לזה ככה, מותר לאכול גם בשר שאינו חלק, נקרא לו בשר כשר, כן? מותר לאכול גם בשר שאינו חלק, אבל הוא מודה שזה כולה גדולה, ולכן באיזשהו מקום גם הרמ"א פותח פתח, בעצם הרבה יותר מפתח, להגיד, אוקיי, חבר'ה, בסדר, יש מנה כזה, אין למחות בידם, אבל תדעו לכם שזה כולה גדולה מאוד. ולכן כתב הרב עובדיה במעט שציטטתי לכם פה, הוא כותב שגם לא ברור שספרדים צריכים לאכול בשר חלק. דרך אגב, יש איזשהו מנהג במרוקו שהייתי מביאים שהם מקומות שלא בדיוק נהגו ככה, אבל בגדול כל הספרדים לאכול בשר חלק. אבל גם אשכנזים רבים מיראי השם מחדשון שלו, וידוע שהרבה מאוד גם מאחינו אשכנזים מיראי השם וחושבי שמו נזהרים מאוד בזה. למה? כי בעצם הרמ"א בעצמו אומר שזה כולה גדולה מאוד. אבל במקור הבא שכתבתי פה, כן, אומר רב עובדיה, מה קוראים בן אדם מוזמן לסעודת מצווה אצל קרוב משפחה או חבר שהוא לא מקפיד על בשר חלק, או שהוא אשכנזי ואוכל בשר כשר, או שהוא לא יודע משום מה לא מקפיד. הרב עובדיה מיקל בזה על כל פנים בסעודת מצווה. יש כאלה שכתבו שהוא יקל דווקא בסעודת מצווה ולא בסעודות אחרות, ובכל מקרה אין בעיה של כלים, אפשר לאכול בכלים, למרות שבן אדם, גם בן אדם שמקפיד על בשר חלק, הפסיקת השולחן ערוך, אין בעיה שיוכל בכלים של בן אדם ש, שלא מקפיד על בשר חלק. אני יוצא פה עצירה כי היו פה שאלות. כן.
אז מה הקרח של השיחה? לא הבנתי. השיחה זה החוט עצמו או הנקב?
כן, החוט.
אז מה קרה? בעצם היה נקב בריאה?
זה לפי רשי. לפי רשי היה נקב בריאה, והחוט בעצם נוצר אחר כך בשביל לסתום אותו, והסתימה הזאת היא מבחינתנו לא נחשבת, לכן בעצם אנחנו מסתכלים כאילו שיש פה חור. לפי התוספות לא היה נקב בריאה, אבל השיחה הזאת בעצמה היא תיצור נקב.
לא, איפה השיחה צמחה כאילו לפי תוספות?
בכל מקרה זה איזשהו משהו פנימי שנוצר בבעל חיים.
אוקיי, ולמה זה פוסל?
למה זה נוצר? כמו שכל אחד יש לו...
למה זה פוסל?
כי השיחה הזאת יוצרת נקב. היא עצמה, זה לא שהיא מכסה הנקב שהיה, אלא היא עצמה בגלל שיש שם את החוט הזה, במיוחד אם נגיד לפי הרמה שמדובר על חוט קשה, אבל בכל מקרה החוט הזה יוצר שמה, וסופו של דבר גורם לנקב בריאה, כן. עוד מישהו רוצה? אתה רצית משהו להגיד? לא. אוקיי. אז אמרנו יש לנו בשר חלק, שזה בשר שאין בו שום שיחה, וספרדים לכתחילה, לא לכתחילה, ספרדים מחמירים בזה. אשכנזים יכולים יותר להקל לפי המנהג, אבל ראוי להחמיר מכיוון שזו כולה גדולה, אומר הרמ"א. בסדר? אז אחד הדברים שאנחנו יודעים שצריך לבדוק, תכף ננסה לדבר על זה קצת אולי בצד, בפן היותר מעשי, כן? כיוון שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו יודעים שצריך לבדוק, זה את הריאה. מפני שיחה. מה קורה לגבי דברים אחרים? עקרונית, ראינו שולחן ערוך. מה אומר שולחן ערוך? לא צריך לבדוק שום דבר חוץ מהרעה, נכון? אבל כמובן שהדבר הזה מבוסס, כמו שאמר שם השח והגרה, שדבר הזה מבוסס על זה שרעה זה מיעוט המצוי, וכל השאר זה אפילו, זה לא מיעוט המצוי, זה מיעוט קטן מאוד, ולא צריך לחשוש לזה. לפני איזה 40 שנה, 35 שנה, באו חלק מהרבנים ואמרו, חבר'ה, בדקנו את המציאות והשתנתה המציאות. יש מקום שנקרא צומת הגידים. צומת הגידים זה איזשהו מקום ברגל, במעבר בין חלקים ברגל, שיש שם גידים של הבהמה. ואם יש, המשנה אומרת שאם יש בעיה בצומת הגידים, בכל עניין וו עמוד א', אם יש בעיה, נחתך, ניטל צומת הגידים או נפסק, הבהמה טרפה. אז בדרך כלל, עד לפני 30 שנה, 40 שנה, לא, בכלל לא בדקו את זה. אם ראו בעיה, אז ראית בעיה, אבל אם לא ראית בעיה, אתה לא צריך לחפש, כן? אבל לפני, ככה, 35 שנה, משהו כזה, פתאום גילו שיש בזה שכיחות יותר גבוהה, ולכן החליטו שיש צורך לבדוק את צומת הגידים. איך בודקים את צומת הגידים? אנחנו נדבר על זה, אולי עוד מעט, בעזרת השם. בגדול, טוב, נדבר על זה עוד מעט איך עושים את זה בפועל, אבל לפי העקרונות שאנחנו אומרים, לכאורה צריך לבדוק את צומת הגידים, אם באמת אתה יוצא, אם באמת הנתונים נכונים שיש מיעוט המצוי, כי הכלל אצלנו תמיד שמיעוט המצוי צריך בדיקה. בסדר? מה קורה לגבי דברים אחרים? אז ראיתם שהמנחת יצחק הביא אותו לשאול אותו על ריאה בעוף, כן? ריאה בעוף אין בה בעיה של שרחה. כל השרחות שדיברנו עם בשר חלק, זה שייך רק בבהמה, בבהמה וחיה. אלא מה? שהמונח הזה חלק, כן? המונח הזה הושאל אחר כך, במקום להגיד מהדרין, אומרים חלק. אומרים לך, מביאים לך אוף, האוף הזה הוא חלק. מה זה חלק? אין בכלל חלק באוף, כן? חלק, הכוונה שראה חלקה, ובאוף אין בעיה של שרחות. זה רק בבהמה וחיה, כמו שראינו. כן? אבל היום חלק זה להגיד מהדרין, כן? הוא מביא לך חלק, גלט, מה זה גלט? יש גם מסעדה בשרית גלט, חלבית גלט. איך יכול להיות מסעדה חלבית גלט? לא עובד ביחד. גלט זה אומר שבדקת את הריאה של הבהמה, והיא הייתה מצוין, אבל אני שואל אותך לחלב, מה אתה עונה לי על הבהמה? כן? אז המונח גלט, חלק, הפך להיות איזשהו מונח כללי למהדרין. בסדר? אז זה הכוונה. עכשיו באו, אז בגדול לא צריך לבדוק ריאות בעוף, כן? לא צריך לבדוק ריאות בעוף, אבל באו ואמרו למנחת יצחק, לרב וייס, אמרו לו, תשמע, אנחנו גילינו שיש בעיות, הריאות של עוף ככה, אחרת, לא יודע מה, אמר, טוב, תבדקו, ואם יש בעיה, ראיתם, הוא כותב ככה, אם יש כזה, אם יש, אם זה האור יפה, האור לא יפה, אם הבשר התמסמס, אז זה בעיה, אם רק האור, אם יש רק משהו חיצוני, אז זה לא בעיה. בסדר, כל דבר צריך לדון, ולכן בפועל למעשה כן מסתכלים על הריאה של העוף, אבל בגלל שהריאה של העוף היא מאוד קטנה, בעצם הבדיקה היא בדיקה בריאה, מסתכלים רק לראות שאין שם איזושהי בעיה, כן? אבל לא לבלבל, חלק שייך, מעיקר המושג חלק המקורי, עוגלת שייך רק בבהמה, בסדר? הוא שאל מש...
בהמה וגם חיה?
בהמה וחיה, כן. חיה אין לנו כל כך הרבה חיות, כן? בפועל המסורת שלנו זה רק על צבי. הם נוהגים, אני יודע שיש אנשים שאומרים לא ככה, אבל בפועל המנהג הוא לאכול רק חיות שיש להם מסורת, שמתוך כל הרשימה של ה-10 חיות, אולי היינו צריכים כן לדבר על בהמות וחיות טהורות, אבל יש גבול, אין זמן כאילו בזה, אבל מתוך כל הבהמות והחיות יש לנו סך כל 7 בהמות ו3 חיות שהן כשרות, ומתוכם החיה היחידה שיש לנו מסורת עליה זה צבי, כן? וצבי, כמה אנשים פה אוכלים בשר צבי, זה לא כל כך שכיח במקומותינו. בכל מקרה, אוקיי, אז דיברנו על צומת הגידים. איגרות משה שאלו אותו, כן, האם אני יכול לתת בכלל את העוף הזה לגוי? שגוי יעשה את הכל. הרי אני לא צריך לבדוק. אמרו שצריך לבדוק רק את הריאה. אז את הריאה אני אבדוק. באוף אני לא צריך בכלל לבדוק ריאה, כן? אם זה בהמה אני אבדוק את הריאה. אם זה אוף אני לא אבדוק כלום. אני שוחט את הבהמה, לא מסתכל, אופ, נותן לגוי. אומר איגרות משה, סליחה, סליחה, זה לא בסדר. שאלו אותו, למה זה לא בסדר? הרי אין חובת בדיקה. הרי אין חובת בדיקה, אוקיי? אז למה, מה אכפת לך? אני עושה שחיטה, ישר נותן לגוי. בכל מקרה, אנחנו תכף נדבר על זה. תראה שישאר לנו זמן. בכל מקרה, יש לנו הרבה גויים שעוזרים בכל הצדדים הטכניים שבית המטבחיים, תכף נדבר על זה, ושל משחטות של עופות. בוא ניתן לגוי שיעשה את הכל, ואני לא מסתכל. אומר איגרות משה, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? כי כל הכלל שאמרנו שאנחנו לא צריכים לבדוק את זה, זה מבוסס בעצם על עיקרון שבדיקה יש בתרחה מסוימת. אבל אם אדם עוצם כביכול את העיניים ומעלים עיניים מאיסור שעומד בפניו, הוא בשנייה מסתכל ורואה אותו, זה כבר לא בסדר. זה כבר מעלים עיניים מאיסור, כמו שראיתם את זה, כן? וחלשון של הרשב"א, ואם לא יבדוק נראה כי מעלים עינו מן האיסור. אומר איגרות משה, אותו דבר פתיחת העוף, זה קרוב ומזומן, זה אתה עושה את זה ברגע, זה לא לוקח לך יותר מרגע לעשות את זה. אומר איגרות משה, צריך שיעשה את זה היהודי, כן? אם ראיתם בפנים יש כאלה שכתבו לא בדיוק ככה, כן? אבל העיקרון, מה שחשוב לנו כרגע, שבגדול יש חובת הבדיקה היא רק על דברים שהם יהיו את המצוי. האיגרות משה מסייג את זה ואומר, זה הכוונה בבדיקה שיש בתורך, אבל בדיקה שאין בתורך, ודאי שבן אדם צריך לעשות כל מה שיכול בקלות להסתכל, הוא לא עוצם עיניים להגיד, אני לא מסתכל, יאללה, תעביר הלאה. כן? אוקיי. זה פחות או יותר העניין הזה של של הטריפה.
מיות המצוי זה רק נקב בדעה?
אז בשולחן ערוך, בזמן השולחן ערוך, אפילו עד לפני 50 שנה זה מה שהיה. בימינו גם כן טוענים שצומת הגידים יש בעיה של מיעוט המצוי גם כן. וגם בריאות של עופות אומרים שיש איזושהי בעיה, אז גם כן מסתכלים על זה. יש כאלה שטוענים שהבעיה בצומת הגידים זה בגלל שהיום מפתמים את העופות, ממלאים אותם באוכל והם... הם לא מאוזנים, כן, כל כך שמנים שהרגליים שלהם אחרי זה באיזשהו שלב הם מתחילים להיקרה שם הדברים. בסדר? יש לנו, לפני שאנחנו נעבור לנושא של לראות איך הדברים האלה קורים בפועל, כן? אני רוצה לדבר טיפה על הנושא של הכשרת בשר. הבנתי שיהיה לכם שיעור נפרד על העניין הזה של הכשרת בשר ומליחה, כנראה באחד השיעורים הקרובים, אבל אני רוצה באופן כללי לדבר, ואז נעבור כאילו נעשה ויש, נקווה שנצליח כמה שיותר להספיק מהתהליך הזה של הכשרת עוף, ולראות גם דברים מעשיים, גם הלכה למעשה, מה קשור אלינו, מה אנחנו יכולים לעשות עם כל הסיפור הזה, כי רוב הדברים בעצם היום לא קורים אצלנו בבית. אוקיי. בהכשרת הבשר יש לנו כמה דברים. אמרנו, לא מספיק שהתורה אמרה לנו מה לאכול ומה לא. לא מספיק שצריך לשחוט אותו. צריך לבדוק שהוא לא טרפה. אחר כך יש חלקים שצריך להוציא מהם, להוציא מהבעלי חיים, שזה חלב וגיד הנשה ודם. אוקיי? בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, בגדול, בתורה כתוב שאסור לאכול חלב ואסור לאכול דם, כי כל אוכל חלב ודם ונחתה נפש היא מהמאה. כן? מה זה חלב בכלל? מה זה חלב? חלב זה סוג של שומן. מה ההבדל בין חלב לשומן? אז רשי אומר שבעצם, רשי שראיתם את זה אולי שהבאתי פה ראש חולים, מי אומר, כל חלב זה, שומן זה אותו דבר, רק יש חלבים שמותרים ויש חלבים שאסורים. באו חכמים, חכמים באו אחר כך וקראו לחלב שמותר, קראו לו שומן. כן? אבל מהתורה בעצם הכל נחשב חלב. הכל זה שם אחד. אבל הרמב"ן על התורה מסביר לו ככה. הרמב"ן אומר שיש הבדל בין חלב לשומן. כן? הרמב"ן על התורה אומר שיש הבדל בין חלב לשומן, ואומר שהשומן הוא מעורב ודבוק בבשר, נכון? משהו, איזה לשון כזאת, לא, אין לי פה את הציטוט. דבוק בבשר זה השומן, והחלב הוא יותר עומד בפני עצמו. והחלב שעשרה התורה גם לא כל... לא ניכנס עכשיו למחלוקות, אם זה במה שמקריבים מן הקורבן או לא, יש איזה מחלוקת בין באג לבין הרמב"ן, אבל בגדול, בסופו של דבר מדרבנן זה הכל אסור, כל החלבים האלה אסורים, וחלב זה בעצם סוג של שומן בבעל חיים שעומד בפני עצמו. החלב הזה צריך לנקר אותו, לנקר הכוונה להוציא אותו, להוציא מתוך הבהמה את החלב שהיא אסורה. החלב זה איסור בבהמה, כן? הבעיה של איסור חלב הוא איסור בבהמה, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנה אישה להשם. בסדר? אז לכן בשחיטה של בקר בעצם יש לנו בעיה של חלב. לא מספיק שאנחנו שוחטים אותו, אנחנו צריכים אחרי זה להוציא את כל החלבים. חוץ מזה יש לנו גם איסור גיד הנשה. איסור גיד הנשה מופיע בפסוקים, נכון, בחומש בראשית, יעקב אבינו נלחם עם המלאך, על כן לאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה, אמרו חכמים, חולקים על רבי יהודה במשנה, במקומו, נאמר בסיני, אלא שנכתב במקומו, כן? והמשנה במסכת חולין פליטט אומר, חולין דף פליטט אומרת שחלב אסור, והגמרה מסבירה מה זה, סליחה, גיד הנשה, שגיד הנשה אסור, גיד הנשה אסור. מה זה גיד הנשה? אומר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה? שנשה ממקומו ועלה. נשה זה קפץ. גיד הנשה, בגלל שנקרא גיד הנשה, כי הוא קפץ ממקומו, בגלל שהמלאך פגע ביעקב בגיד הנשה. אופס, קפץ הגיד, נשתחרר ממקומו, בגלל זה הוא נקרא גיד הנשה, ואנחנו צריכים להוציא אותו ולנקר אותו מהבהמה. ומי שלמד קצת חולין פעם יודע שצריך לחטט, ויש גיד ארוך וגיד קצר וכל מיני דברים, בלגנים שלמים, צריך לדעת איך לעשות את זה. כל המלאכה הזאת של ניקור חלב והוצאת גיד הנשה, זה צריך לדעת, זה לא פשוט בכלל, צריך לדעת בדיוק מה מותר, מה אסור, איך מוצאים, זה אומנות מיוחדת. חוץ מזה, יש לנו חובה להוציא את הדם. ופה בעניין הזה של הוצאת הדם, אני רוצה טיפה להגיד כמה מילים, ואז נכנס, נעבור, חשוב לראות את התמונה שלמה, ואז נעבור רגע מה קורה למעשה בפועל.
רגע, גיד הנשה זה גם בחייה וגם בבהמה?
גיד הנשה, כן, גם בחייה וגם בבהמה. אין בעוף. למה אין בעוף? כי אין בו כף.
איפה זה נמצא? בכף רגע?
בכף הירך. לאוף אין כף. זאת אומרת, תיאורטית, אם היה לך עוף שהיה לו כף, היה גם גיד הנשה שם. בסדר? ההוצאה של אדם, חלב וגיד הנשה אמרנו מוציאים, איך מוציאים? מחטטים מסביב בחלבים, מוציאים אותם, מנקרים, מוציאים את החלק של החלב. אוקיי? איך מוציאים את הדם? הדם נמצא בכל הבהמה. אז בלי להיכנס עכשיו לפרטים יותר מדי, אבל בגדול, הדם כשהוא נמצא באיברים, הוא עדיין לא אסור, ומה שמפריע לנו זה שהדם הזה, כשהוא פורש החוצה, כן? כשהוא פורש החוצה, כשהוא יוצא מהאיברים, אז הוא נהיה אסור. בסדר? איזה דברים גורמים לדם לפרוש מהאיברים? כן? חום למשל. חום גורם לדם לצאת מהאיברים שלו. אוקיי? ודם שיוצא מהאיברים הוא נאסר. לכן אם בן אדם לוקח חתיכת בשר ושם אותה בסיר, מבשל אותה, מה קורה? יוצא הדם מהאיבר. אוקיי?
תגידו מצוין, יופי, יצא אדם. כן, אבל אחרי זה הוא נכנס חזרה. למה? כי החום הוא גם מבליע, גם מכניס וגם מוציא. אז יוצא אדם, נאסר, חוזר חזרה, אוסר את הבשר, גמרנו. ולא רק זה, יכול להיות שאפילו עם דם בחלק מסוים של הבשר, חתיכת הבשר, דם מחלק אחד עובר לחלק השני, יכול להיות שגם כן מצבים מסוימים זה גם כן אוסר. אז לכן מה אנחנו צריכים לעשות לפני כן? לדאוג להוציא את הבשר בצורה שהוא לא חוזר. ויש לנו הדבר הזה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה תהליך שנקרא מליחה. אפשרות שנייה זה תהליך שנקרא, זה כמו מליחה אבל עם אש, כן? צליה. בסדר? איך מתבצעת המליחה? אני רוצה להגיד בגדול שלושה שלבים. יהיה לכם שיעור נפרד, אני לא רוצה להיכנס לזה וגם אני רוצה לדבר יותר על נושאים שלנו. אחרי זה נעבור הלאה. כן? מליחה בעצם יש לה שלושה שלבים. שלב ראשון זה אשריה והדחה. שורים את הבשר בתוך מים. ומדיחים אותו, משפשפים אותו. יש מחלוקת בין הראשונים מה הטעם של זה. יש כאלה שאומרים שהטעם הוא בשביל לרקח את הבשר, שיהיה אחר כך המלח יוכל להוציא את הדם יותר טוב. יש כאלה שאומרים שהטעם זה לנקות מבחינה חיצונית את הבשר, כדי שכשתשים את המלח, המלח לא יכניס את הדם החיצוני לתוך הבשר ויסור אותו, כי אמרנו שדם שבחוץ הוא אסור, נכון? ויש כאלה שאומרים משהו באמצע של לנקות את הדם כדי שהמלח ישקיע את כל המאמצים שלו בלהוציא את הדם מבפנים ולא יבזבז את הכוח שלו על הדם שבחוץ שכבר אנחנו שוטפים אותו וזהו. בסדר? אז השלב הראשון זה שלב של אשריה והדחה. לכתחילה משרים אותו לפרק זמן ארוך, משהו כמו חצי שעה. כן? ובדיעבד אפשר גם במצבים מסוימים גם להסתפק בשטיפה. מליחה, כן, מליחה, זה שלוקחים את הבשר ושמים עליו מלח מכל הצדדים שלו, דגש מכל הצדדים, בסדר? המליחה הזאת שנעשית מכל הצדדים, עניינה, המלח יש בו כוח, יש בו ככה חריפות, כן, והוא מליחות, הוא מוציא את הדם מתוך הבשר, הוא שואב את הדם החוצה. משאירים את הבשר הזה בתוך מלח למשך כשעה, ואחר כך עושים את השלב השלישי שזה ניפוץ והדחה, שמורידים, זורקים את המלח שעל גבי הבשר, ואחר כך שוטפים את הבשר הזה, והמנהג לשטוף אותו בשלושה כלים עם מים. בסדר? זה התהליך של הכשרת הבשר. כל התהליך הזה, פעם אנשים היו עושים את זה בבית, כי פעם אנשים היו לוקחים את התרנגול מהחצר, הולכים לשוחט בעיירה, השוחט היה שוחט להם ספציפית את התרנגול שלהם, לוקחים את התרנגול הביתה, מורטים את הנוצות, כן, מוצאים, עושים לו את כל התהליך הזה של המליחה, כן, בשביל להוציא את הדם, ואז הם מבשלים אותו, כן? הסבתות שלכם אני לא יודע, הסבתות שלי היו עושים את זה. לא היה להם משהו אחר. היום בדרך כלל אנחנו קונים את העוף מוכשר, בשר מוכשר, הכל מוכשר. איזה דבר אנחנו לא קונים מוכשר בדרך כלל? מישהו יודע? כבד. ולכן בכבד יש יותר הקפדה, צריך לשים לב לעניין הזה, כי כבד הרבה פעמים מגיע לא מוכשר בדרך כלל. כן, יש היום דרך אגב כבדים מוכשרים, היום עושים כבר הכל אינסטנט, כמו שיש ארבעת המינים שמגיע לך ארוז והכל, אתה יכול לפתוח, לא ממליץ, אבל מי שרוצה, אני ממליץ, זאת אומרת לבדוק אחר כך, אבל יש גם כבדים, כבד שמגיע, תלוי, הכל מוכן לאכילה, הכל כבר אינסטנט, אבל בדרך כלל הכבד שקונים אותו הוא לא מוכן לאכילה, הוא לא מוכשר. המליחה של ההכשרה של הכבד היא שונה. בגלל שהכבד יש בו הרבה דם, כן? אז לא מספיק להכשיר אותו על ידי מליחה, אי אפשר להכשיר אותו על ידי מליחה, צריך להכשיר אותו על ידי צליה. בסדר? בגדול התהליך הזה של ההכשרה של הכבד, זה בעצם אתה לוקח את הכבד, עושה מוריד, יש חלק שנקרא מראה, אתה מוריד אותו. אתה עושה איזה שהם נקבים או חיתוכים בכבד. אני אומר בכללי, לא נכנס עכשיו חלק מהדברים שאני אומר, אז אשכנזים, חייבים, ספרדים, רק לכתחילה. יש כל מיני זה, אני מקווה שאתם ידעו איזה שיעור הבא, אוקיי? אחר כך יש חיתוך. אחר כך עושים בעצם תהליך שדומה למה שמרנו מקודם. הדחה. שמים טיפה מלח, לא הרבה מלח, שמים ממש טיפה מלח. ואחרי זה צולים אותו על שיפוד. כן? תוך על שיפוד או על רשת, במצב שזה מאפשר לדם ליפול למטה ולצאת. למה? כי יש לנו, אנחנו לא רוצים שאדם יבלה חזרה. ובכבד, בגלל שיש לו הרבה דם, כידוע הכבד זה מה שמייצר, סליחה, את הדם לגוף, לכן זה בעצם, אנחנו מקפידים שזה יהיה או על רשת או על שיפוד, או במקרה הכי גרוע, לשים מתחת, לשים נגיד את איזשהו, את המכשיר שמחמם, נגיד את הפלטה שמחממת, לשים אותו בשיפוע או משהו כזה, כדי שאדם לא יעמוד ויצטבר. בסדר? תדברו על זה בעזרת השם בריחות. ואחר כך צולים את הכבד עד שהוא מתייבש מבחוץ, וברגע שהוא מתייבש מבחוץ יודעים שבפנים הוא בסדר, ואחר כך עושים לו הדחה, פחות או יותר כמו שאמרנו. אז אני חוזר על המבנה הכללי. הדחה, בסדר? מליחה או צליה. דרך אגב, גם בשר רגיל אפשר להכשיר בצליה, בכבד זה חובה, בבשר רגיל זו אפשרות. והדחה, מליחה, הדחה, בסדר? זה בגדול. הדחה עם השריה, מליחה והדחה וניפוץ.
זאת גם הדרך השנייה להוציא את הדם? אמרנו שיש שתי דרכים להוציא דם. אחת מליחה, ואז פירשנו אותה.
כן, השנייה זה צליה. במקום לעשות באמצע מליחה, אתה עושה מליחה קצת, ואתה עושה בעיקר צליה. צליה זה יותר חזק, האש יותר חזקה מהמלח, לכן במצב שאדם, במצב של כבד, שיש הרבה מאוד דם, אי אפשר לעשות מליחה, אלא רק צליה. מצב נוסף שאפשר רק צליה ולא מליחה, זה בשר שנשאר שלושה ימים בלי מליחה. אם אדם ישאיר בשר שלושה ימים בלי מליחה, כתבו הגאונים שאדם בפנים מתייבש והוא כבר לא יוצא על ידי מליחה. אלא אם כן אתה באמצע ישרת אותו עוד פעם ככה בשביל להרטיב את הדם, ואז יש לך עוד פעם שלושה ימים. בסדר? שלוש יממות, כן? 72 שעות. אבל גם אם הבשר הזה, נגיד שעברו שלושה ימים, מותר לי לקחת את הבשר הזה ולצלוט אותו. למה? כי הצליה עובדת אחרת. הצליה מצליחה להוציא את מה שהמלח לא מצליח להוציא. המלח מצליח להוציא רק דם רטוב, הצליה מצליחה להוציא גם דם יבש. בסדר? עד כאן זה בגדול הדברים בצורה כללית. עכשיו בואו נעשה רגע לעשות איזושהי סקירה, לראות מה הבעייתיות. אני אתחיל כבר מהסוף. יש לנו הרבה מאוד דברים שחשובים בעופות, והרבה פעמים אנחנו מתפלפלים על כל מיני דברים ועושים כל מיני חומרות על דבר שהוא בחמישה דרבננים או כל מיני דברים כאלה. פה יש דברים שהם ממש יכולים להיות דאורייתא, ממש יכולים להיות דאורייתא. ואמרנו, אם הבן אדם שחט את זה, את העוף בצורה לא נכונה, זה דאורייתא. אוקיי? אז נכון, זה לא בדיוק ככה, בגלל שיש לנו רוב, וזה יכול להיות שזה מתבטל, כל מיני דברים כאלה, אבל זה מאוד מאוד תלוי במציאות, כן? במציאות, ומה בדיוק האיסור. יש דברים שיכול להיות שמתבטלים, אבל בגדול זה דבר שבאופן בסיסי הוא בחומרה גבוהה. לכן חשוב להחמיר בעניין הזה מי שיכול. יש כמה רמות של כשרות. בעופות יש כשרות רגילה, כשרות מהדרין, ויש כשרות חלק. בסדר? עוד פעם, חלק ועוף, זה לא חלק, כן? זה סוג של סופר מהדרין, אוקיי? ויש הבדל בין המשחטות. וחשוב, כשאנחנו הולכים לקנות עוף או בשר, לשים לב להכשר. ודאי אשכנזים, ודאי ספרדים שבבשר בקר צריכים לאכול בשר חלק, כן? צריכים לשים לב שיש הכשר חלק, גם כשהם אוכלים. כן? וגם לגבי מסעדות. אז מסעדות, עוד פעם, השאלה עד כמה אתה מרחיב את היתר של הרב עובדיה. הרב עובדיה דיבר על סעודת מצווה, הוא אמר, יש סעודת מצווה, והוא ייפגע, כתוב בתשובה, הוא ייפגע, טוב, אפשר להקל. אז יש לנו איזשהו פתח להקל, אבל לכתחילה ברור שאנחנו צריכים להשתדל לקנות בשר חלק. בבשר יש בגדול, יש השגחות שמאוד מאוד יקרות, כן? השגחות של בדץ העדה חרדית או הרב לנדה. יש השגחות שהן פחות קצת, אבל הן גם בסדר. הם מאדרין, הבשר הוא חלק. יש שחיטת חלק חוץ לארץ, שזה בעצם שוחטים את הבהמות בחוץ לארץ. אין כמעט שחיטה בארץ של בהמות. כל המשחטות בארץ זה עופות. יש משחטה אחת שהיא עוסקת גם כן שעוסקת בשחיטת בהמות, זה משחיטת נובה בבית שען, שקיוויתי שנספיק, לא בטוח שנספיק את זה, אם נספיק נדבר על זה כמה מילים. בגדול, השחיטה היא נעשית ברובה בחוץ לארץ. השאלה, מי שולחים לשם, אם זה הרבנות שולחת, או בדץ כזה, או בדץ אחר, למה עושים את זה בעיקר בחוץ לארץ? כי בשחיטה של בקר, בגדול יוצא משהו כמו שליש חלק, שליש כשר, ושליש טרף. ככה יוצא, מה לעשות? כל מיני טרפות יש בבהמות. שליש מהדברים יוצאים טרפות. אז אם אתה בחוץ לארץ, מה אתה עושה עם הטרפה? נותן לגוי. יותר מזה, הגוי כבר שם, אתה לא צריך לתת לו. הגוי כבר שם, בית המטבחיים זה אולי של הגוי. אתה אומר לו, תשמע, הנה אני עושה לך פה קצת חלק מהעבודה, ואני אקח חלק אחר כך. הרבה יותר זול יוצא. לכן כלכלית לא כדאי לעשות שחיטה בארץ. וכשהייתה משחטה אחת, אני כן אגיד את זה, המשחטה באמת שהקימו, שתנובה הקימה בבית שען, הייתה לה באמת בעיה מה לעשות עם הנושא הזה של טרפות. למה הייתה בעיה? כי זה הפסדים עצומים. קודם כל שליש טרפות. אחר כך, מתוך כל מתוך הבהמה, צריך להוציא את החלב. החלב של החלק האחורי של הבהמה, יש בו המון חלב. זה כבר מעלה את כמות הבשר שאתה לא יכול לנצל אותו כמעט ל-50%, זה הפסדים עצומים. אז מה הם היו עושים ככה? הרי גם נבלה וגם טרפה, לא דיברנו על זה, נבלה וטרפה, מה כתוב בפסוק? לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. נכון? זאת אומרת שנבלה וטרפה, כתוב יש שני פסוקים, מקום אחד, לכלב תשליחון אותו, בשר שדה לא תאכל לו לכלב תשליחון אותו, זה לגבי טרפה, לגבי נבלה כתוב לגר או לנוכרי. זאת אומרת שנבלה וטרפה, למרות שהם אסורים באכילה, הם מותרים בענה, מותר לי למכור אותו לנוכרי. אבל אמרו חכמים, באופן פשוט זה דרבנן, יש דעות חריגות שזה דאורייתא, אמרו חכמים שמי שסוחר בנבלות וטרפות, זה איסור. אסור לסחור בדברים אסורים. עכשיו, איפה עובר הגבול? יש לי, אם, זה ברור שאם השוחט בעיירה קיבל איזה פרה לשחוט, שחט אותה, מה לעשות, עשה טרפה, הוא הולך לגוי, נותן לו את זה, אין עם זה בעיה, מותר ליהנות מזה, כן? אבל כמובן, זה לא, לא, הגוי לא ישלם על זה כל כך הרבה, אבל הוא נותן את זה לגוי. אבל מה רצו תנובה לעשות? תנובה בעצם רצו להגיד, רק רגע, במקום שאנחנו סתם נזרוק את זה לגוי, ואז הגוי יקנה את זה ב-20 שקל, או 30 שקל, או 300 שקל, שזה עולה בעצם 1,000 שקל, אנחנו נעשה את זה, נעשה איזשהו פס ייצור לא כשר, שנמכור רק לרשתות, לא כשרות. יהיה כתוב על זה בשר לא כשר. נמכור את זה לערבים, נמכור את זה לרשת, איך קוראים לזה, טיפטה, משהו כזה, רשת של בשר לא כשר, כן? נמכור את זה רק להם, יהיה כתוב על זה לא כשר. אף אחד לא ייקשה בזה, הפוך. ממילא הם מקבלים את זה. אלא ככה הם מקבלים את זה בלי שום עיבוד שלנו, ואז זה עולה, זה מאוד זול להם, ומאוד הפסד גדול לנו. ככה, בואו נעשה את זה עכשיו. אמרו רבנים חרדים, סליחה, אתם סוחרים בטרפות, סוחרים בנבלות וטרפות. מה אתם? לא, הם נותנים את זה שם, הגוי עושה את הכל. בחוץ לארץ זה קרוב, זה כאילו אין לך, זה הבית מטבחיים זה של גוי, הכל של גוי. פה הם ממש רוצו לשווק את זה. אתה מבין? הם לוקחים את זה, מאבדים את זה, משווקים את זה. עכשיו הרב הייטמן אמר, מה פתאום? ממילא אני נותן את זה לגוי. ממילא זה מגיע בסוף לגוי. מה זה משנה אם אני מאבד את זה ככה או אחרת? הפוך, ככה יודעים שזה לא קשר. וחוץ מזה, הבשר החלק יהיה הרבה יותר זול, הרבה יותר אנשים יקנו בשר חלק. למה? כי אני אוכל לפצות. בכסף הזה אני אפצה על זה. היה איזה בלגן שלם, לא יודע אם אתם זוכרים, הייתם עוד צעירים, אבל היה איזה בחדשות, בלגן שלם, סיפור לא פשוט. בוא נבוא רגע לכשרות של העוף, רק לסיכום, בחמש מסיימים, נכון? חמש או חמש וקצת? חמש וקצת, אוקיי. הכשרות של העוף, בגדול גם כן יש השגחות באמת שבדצים שבאמת משקיעים הרבה יותר עבודה, וממילא המחיר של העוף הוא הרבה יותר גבוה. אבל גם מי שמחליט, והרבה אנשים מחליטים שזה יקר להם מדי, כן? כי הם למשל פותחים את צומת הגידים, ממש חותכים אותו. כן? צומת הגידים, דיברנו שצריך לבדוק, בימינו נוהגים לבדוק אותו. יש כאלה שבודקים בראייה, מסתכלים, עוברים. אם רואים משהו בעייתי, רואים איזה גולה כזאת, אז בודקים. ויש כאלה שממששים כל אחד, ויש כאלה שממש עוברים ופותחים אחד אחד. כן? ואתם תראו את העוף, תראו שהוא חתוך. תבינו שכל דבר כזה מעט מאוד את הקצב. במקום לייצר, במקום לשווק, לא יודע כמה עופות, נגיד 100 עופות, 100 או הרבה יותר, במקום לשווק נגיד 1,000 עופות בשעה, כן? אתה משווק 500. אז מישהו צריך לשלם על זה, מי משלם? הצרכן. אבל יש מדרגות באמצע, יש למשל השגחות של הרב דרורי, הרב צפניה דרורי, והרב יעקב אריאל, והרב ורנר, שיש להם השגחות מהדרין. זה שאנחנו לא הולכים, ויש אנשים שגם מקפידים לקנות השגחות יותר טובות, בסדר, הם השקיעו יותר, בסדר. אבל יש מדרגות באמצע, וחשוב שאנחנו לפחות יהיה לנו את המודעות הזאת, את המודעות לזה שיש כזה דבר. מה ההבדלים בין השגחות האלה, נגיד, בשיא הקיצור? אחד ההבדלים החשובים זה הנושא של קצב השחיטה. כן? אמרנו ששחיטה לא נכונה, טרפה. עכשיו, השוחט הוא בן אדם. הוא לא, כמה הוא יכול לעשות? הוא נותנים לו תעוף, הוא לוקח תעוף, שם אותו, עושה ככה, כן, מעביר הלאה. תחשבו, הבן אדם הזה עובד 3 שעות ככה. איך נראות הידיים שלו אחרי שעתיים? הוא כבר כזה, נכון? כן, כבר אין לו כוח, זה כבר בקושי הולך, כן? מה הסיכוי שהוא יוציא טרפות מתחת ידו, נבלות מתחת ידו? גבוה יותר, באופן טבעי, כן? אמר לנו פעם מישהו שיש הבדל ב... עשו סטטיסטיקה בין משמרת בוקר למשמרת ערב. אחוז הנבלות והטרפות במשמרת ערב היה יותר גבוה. איך זה יכול להיות? זה בא מאותו מקום. כי יש, כי מה לעשות? בן אדם עייף. אם זה מקום שהבן אדם גם כן עבד בלילה בתור סופר סתם, ובבוקר הוא מגיע למשחטה ככה בקושי רואה על העיניים, או שפעם זה, אז ברור, כמו שכתב המשנה ברורה שראיתם, כן, בעשרת ימי תשובה, שוחטים כפרות, השוחטים עובדים כל הלילה, יש הרבה טרפות, עדיף שיקחו כסף, יעשו כפרות בכסף וזהו. או שישחטו כמה ימים קודם, כי יש בזה חשש אמיתי של, של נבלות וטרפות, בעיקר נבלות. עכשיו, כמה שחיטה, כמה עופות שוחטים בדקה? תזרקו פעם. 30 זה הרבה. אבל 20, כן. 20 עופות בדקה. תחשבו כמה עוף כל 3 שניות. טיק, טיק, טיק. זהו ככה, זה ככה. טיק, טיק. בן אדם יכול להשתגע, נכון? זה מאוד, זה גם לא נעים, זה עבודה לא נעימה. כמה עופות שוחטים בהשגחות מהאדרין? משתדלים שזה יגיע ל-13, או משהו דומה לזה. או 12, כן? זה פער גדול. תיקחו שחיטת בקר. כן, בבקר באמת שזה לא כל כך מהיר. בקר זה חתיכת זה. אוף, אתה לוקח, מחזיק ככה ושוחט. בקר זה חתיכת דבר, כן? אז זה הולך, בבקר זה הולך בשעות, אבל השגחה רגילה, נגיד, חלק חוץ לארץ, שוחטים משהו כמו 80 בשעה. זאת אומרת, זה גם הרבה, זה כל דקה שחיטה. תחשבו, זה סרט נע, מגיע, זה, שמים אותו, בדרך כלל הופכים את הבמה. כן, ושוחטים אותה הפוך, טק, זה לוקח את הזמן שלו, עד שהוא נכנס, עד שמוציאים אותו, עד שזה, כן, כל הדברים לוקחים זמן. אז אם אתה עושה 80 או 30, זה משנה על האיכות של הדבר הזה. אבל בעיקר באוף, כי באוף זה מאוד קל לשחוט אותו, אז אתה יכול לשחוט מהר, אבל לפעמים יש בעיה. לפעמים תופסים לו את הזה, והוא קצת נמשך, לפעמים מותחים יותר מדי, כל מיני דברים, כל מיני בעיות שיכולים להיות, וזה הנקודה שמקפידים במהדרין. עוד נקודה זה הובלה של העופות. לפעמים לוקחים את העופות, שופכים אותם, ככה, לוקחים איזה כלוב ענק, כל העופות שופכים אותם על הרצפה. מה קורה לעוף שהפילו אותו על הרצפה? מה? חשש טרפה, נכון? נפולה. צריך להתחיל לתת להם ללכת 400. אתם רואים אותם רוטפים אחרי כל הבעלי חיים וחפשים שילכו 400? לא. אוקיי? אז יש כלובים שהפתח הוא מהצד, כן? ואז הם פשוט יוצאים החוץ לבעליכה. ויש כלובים שהפתח הוא למעלה, זורקים אותם. מבחינת זה לא אכפת להם, כי ממילא שוחטים אותם עוד שנייה, כן? אבל מבחינה הלכתית זה יכול להיות בעיה. בסדר? דיברנו על קצב השחיטה, מריטת ניצות צריך להיות במים קרים, כן? השוחט, כמה זמן השוחט נח? האם הוא עובד חצי שעה רצוף ונח או 3 שעות? כן? בדיקת הסכין. כתוב ששולחן ערוך לכתחילה בודקים את הסכין בין אוף לאוף. מישהו עושה את זה? לא, ממש לא יכול להיות. לא יכול להיות כזה דבר. תחשבו על כמה, איזה כמויות יש. אבל, השאלה, כל כמה זמן אתה בודק את הסכין? כל 5 דקות, כל 8 דקות, כל 10 דקות, כן? והאם יש לך כמה סכינים שאתה מחליף את הסכינים כל הזמן? אם יש לך רצף של סכינים, אז זה הרבה יותר קל. יש בן אדם אחד שהוא אחראי סכינים. הוא בודק את הסכינים. סכינים בודקים, כן? 12 בדיקות יש לסכין. 3 צדדים, הלוך, חזור. ראיתם את זה בטח. כן, לא שייך לעשות את זה. אם בהשגחות מהדרין, יש בן אדם, שזה התפקיד שלו, הוא עומד על הסכינים, מביאים לו סכין, נותן סכין טוב, בודק את הסכין, בינתיים עד שהוא שוחט, הוא בודק את הסכין, מחזיר סכין. כל זה כוח אדם, כוח אדם זה כסף. בסדר? מה אנחנו יכולים לבדוק בבית? בגדול, אם אנחנו רואים דם קצת על הדם חיצוני, זה כלום. לשטוף אותו, זה דם שיצא אחר מליחה, תלמדו את זה שבוע הבא, מתי שזה לא יהיה, עוד שבועיים נדמה לי, אמר לי, רבי לי. עוד שבועיים, זה כלום, זה דם שיצא אחר מליחה, רק לשטוף אותו כשלא יהיה מריטיים. אבל אם יש דם צרור, זה כן כדאי לדעת את זה, אם יש דם צרור, זאת אומרת, דם שהוא כאילו נבלע באיזשהו מקום, תורא איזה קטם דם כזה פנימי בתוך האור, זה כדאי להוריד. למה? כי הדם, יכול להיות, אם הדם הזה קרה לפני המליחה, המליחה לא מוציאה את הדם הזה. הכשרה כבד דיברנו. טוב, יש עוד דברים שאנחנו כבר לא הספקנו. יש בעיה של בכורות בבהמה, עגל בכור אסור לשחוט אותו, בסדר? מה עושים עם זה? עושים מחירה, מוכרים את האמא, את מה מוכרים? לא, חשבתי שנספיק את זה, אבל לא הספקנו. טוב, שר כוח. הם בסוף הם עושים, אני חושב, משהו, אני חושב שהם לא הלכו על זה בסוף, הם לא אפשרו את זה, אבל הם כן הצליחו למצוא איזושהי דרך להגיע למצב סביר מבחינת הכנסות והוצאות. אני לא זוכר כבר איך הם עשו את זה. בסדר? טוב.